מאחר ואנחנו בראש חודש אדר, חשבתי שכדאי שידעת משהו על ראש חודש אדר. יש דרוש של הרב קוק שמופיע במאורות הראייה בכרך על חנוכה בפרשיות ופורים. מעניין אדר ושמחתו ופורים. כן, אנחנו השנה בשנה מעוברת, אז יש לנו שני אדרים. ויש לברר מה ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני, יש על זה משנה מפורשת במסכת מגילה. ראיתי לבאר בעזרת השם יתברך טעם על מה ששנינו במתניתין למגילה, אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת שבאדר ראשון לא קוראים את המגילה, ואין מתנות לאביונים, מה שאין כן באדר שני שיש. אז לכאורה יש עוד כמה דברים שהיו צריכים למדות, למשל סעודה, משלוח מנות וסעודה. ויש כאלה שכתבו שצריך לעשות סעודה בפורים קטן. כי הרי זה לא נמנע. אבל העיקר העניין, הגמרא בעצמה אומרת, הגמרא איתה על עניין אספד וטענית, זה וזה שווין. כלומר שעיקר העניין זה שלא, שגם בפורים קטן, כלומר י' ות' ו' באדר ראשון, אסור להספיד ואסור להתענות. אז אבל מפוסקים רבים אומרים שהוא הדין בחיוב משתה ושמחה, וזה וזה שווים. אז לכאורה הגמרא לא אמרה משתה ושמחה, רק אמרה הספד ותענית. יש לומר לדבריהם, אז לאמרינן בגמרא הספד ותענית, היינו שהוא עיקר שמחה, כיוון שאסור להתענות, ממילא הוא סועד. הוא סעודה אין לשיעור. על כל פנים צריך להתבונן בטעם השינוי. זאת אומרת, יש פה עניין, אם כן באדר שני יש מגילה ומתנות לאביונים, ואילו יש באדר שני מגילה ומתנות לאביונים, ולא באדר ראשון. זה הדבר מה ההבדל אם כן, זה כנראה שקשור למהות של ההבדל בין שני האדרים. ונראה לבאר בירושלמי, בפרק עמד עם גילה, לפי הירושלמי, השנה שבה הרע הנס של פורים, האם הייתה מעוברת או לא? מעוברת, נכון? ירושלמי מפורש, אמרינן אותה שנה מעוברת הייתה, שנאמר, מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר, הוא חודש אדר. עכשיו, הייתה מעוברת, בסדר, אבל מתי זה קרה? באדר ראשון או באדר שני? אז זה פה מה שלא פשוט. ובקורבן העדה, כלומר אחד ממפרשי הירושלמי, פירש שאותה שנה מעוברת הייתה, והיה הנס באדר שני. כן? זה הדעה של הקורבן העדה. אנחנו נראה שהרב קוק לא מסכים עם זה. שנאמר, מיום ליום ומחודש לחודש, שנים עשר. הוא חודש אדר. אז זאת אומרת, אחרי שנים עשר, הוא חודש אדר.
אז היה ב-13.
נכון. היינו ששנים עשר הוא תמיד בכל שנה, ועכשיו הוא חודש אדר, היו 13. אבל הרב קוק לא מסכים עם זה, עם הקורבן העדה, פשטם של דברים בדברי המקרא אינם מורים כן, ונראה שחודש 12 ממש היה, ועוד נראה לעניות דעתי שהוא תמוה לומר שהיה בחודש אדר שני. דאיך הנאמה שאומר מיום ליום הוא אצל גורלות של המן, ומינה ידע היי רשיעה מעניין העיבור, כלומר, איך יודע המן אם יעברו היהודים את אדר או לא? שהוא סוד השם, נראה, מה?
תקופת הגלות, מעברים בברל?
איך עיברו, איך עיברו? כן, איך עיברו, נכון? כן, כן, ברור. אתה שואל, איך עיברו? כן, התשובה היא שכאשר אין סנהדרין בארץ ישראל, אז לא הניח כמותו לארץ ישראל, אז כן מעברים בחוץ לארץ, כן. על כן נראה לעניות דעתי ביאור הירושלמי שהנס היה באדר ראשון, לא שני, הוא לא מסכים עם הקורבן העדה, ומקרא אינו יוצא מדי פשוטו, לחודש שנים עשר הוא חודש אדר, שהיה החודש שנים עשר, ופרשו בו, למה בעצם הכתוב אומר שנים עשר, תגיד הוא חודש אדר, אז 12, כדי לחלקו מהדר השני שהוא 13. עד רבה. זאת אומרת, הכתוב רוצה להגיד, זה היה באדר ראשון, לא באדר שני. ועל פי זה נדע, שעל פי הדרך הרגיל, כיוון שהיה שנת הנס מעוברת, הייתה השנה השנית, כלומר, שנה שאחרי זה, פשוטה. נכון? הרי מתי קבעו, קבעו לעשות פורים? שנה, שנה אחר כך. אז כשעברו, כשקבעו את פורים, הייתה שנה פשוטה. זאת אומרת שהחודש אדר של השנה שבה קבעו את פורים, כלל בתוכו גם את הסגולות של אדר ראשון, וגם את הסגולות של אדר שני. ובמקום אחר בארתי, בעזרת השם, עצת השם ידורך בזה, מפני מה סיבב שתהיה השנה מעוברת? למה זה חשוב? והנה חזל אמרו, שכיוון שראה המן, שנפל הגורל בחודש אדר, שמח. אמר שהוא חודש שמת בו משה, רבם. ולא ידע שבשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולד. והקטק שעדיין קשה, שמכל מקום עם מיטתו היא סימן גרוע, חזה שלום. הרי הכל הולך אחרי החיתום, ולבסוף מת. הרי מה קרה למשה? נכון שהוא נולד בהתחלה, אבל הוא גם מת בסוף. אז הכל דבר הולך אחרי החיתום. אז מה העיקר? יום מותו או יום לידתו? יום מותו יותר חשוב, יותר משמעותי. גם אם נאמר שכן הוא הכרע דעת שהצלחת הלידה גוברת, היה דעתו של המן ששמח, והוא היה רשע, לא טיפש. ונראה בביאור עניין הדר והעיבור. עכשיו כאן הרב נכנס יותר לאור, להסביר מה זה בכלל העיבור. שהעיבור נקרא סוד עם השם. יש דברים שנקראים סוד השם, ויש סוד עם השם. איפה ראינו את זה? כמו שכתוב בפסוק, בסוד עמי לא יהיו, זה סוד העיבור. כן, כתוב על כמה רשעים שהם לא יהיו בסוד עמי. מה זה סוד עמי? הם לא השתתפו בוועדה שקובעת את סוד את העיבור. כן, בסנדרין, הרי לא כל הסנדרין היו יושבים כדי לעבר, הייתה ועדה. הייתה ועדה מיוחדת שהם היו יודעים את הסודות האסטרונומיים גם וגם הקבליים שקשורים לזה. כדברי חז"ל, וצריך לבאר, למה נקרא זה הסוד בשם סוד עמי? שנראה שהוא מציין סוד הנהגתו של ישראל במה שהיא מצוינת מהנהגת כל אומות העולם. כלומר, יש משהו מיוחד, אתה רוצה לדעת מה מיוחד בהנהגה ההיסטורית של עם ישראל, אתה צריך לראות מה זה סוד העיבור.
יש
גמרא
מפורשת.
שמה? שלא לגלות.
מה זה חוכמתכם ובינתכם לפני...
נכון, נכון, זה נכון, ודאי. הווה אומר, זה תקופות ומזלות, וכו'. ומצינו שהעיבור שייך, עכשיו כאן הוא מוסיף עוד משהו, שייך לארץ ישראל דווקא. כלומר, לא רק לעם ישראל דווקא, שייך לארץ ישראל דווקא. כמו שכתוב, לשכנו תדרשו, על כן אין מעברים קים בארץ ישראל. עיבור השנה עושים אותו בארץ. רק כשלא הניח כמותו בארץ ישראל, אז כן עושים. ונראה שגם מי שלא הניח כמותו בארץ ישראל, שמעבר, הוא גם כן מטעם קדושת ארץ ישראל השופע על כל אחד מישראל, אפילו הפזורים בארבע כנפות הארץ. כלומר, אם קרה מקרה שצריך לעבר בחוץ לארץ, זה בגלל שמשהו מארץ ישראל יקרין שם.
אבל בתקופת מרדכי היו חכמים בארץ ישראל.
נכון.
אז מי קבע? זה בארץ ישראל?
לא יודע, מי שצריך לראות מי היה יותר גדול אז. כעניין התפילה שפועלת על ידי קדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, התפללו אליך דרך ארצם. וסמיכת המקרא, מורה, כן, בסוד עמי לא יהיו, זה סוד העיבור, וסמיך לה, ולאדמת ישראל לא יבואו. על מה? אם כן, אתה לומד שסוד העיבור שייך לארץ ישראל בעצם. כלומר, זה שקורה, שבחוץ לארץ זה קורה, זה דבר מקרי, אבל העצמיות של סוד העיבור שייך לארץ ישראל. וטעמו של דבר נראה, כי ההנהגות שהשם יתברך מנהיג בהם את עולמו, שתיים הנה. עכשיו אנחנו לומדים שני אדרים, שתי הנהגות. האחת, הנהגת הטבע על ידי המערכה וצבא השמיים וחוקותיהם. הקדוש הוא מנהל את העולם, הקוסמוס, צבא השמיים, כל זה מנהל את העולם. זה הנהגה אחת. והעיקרית השנייה היא הנהגה ניסית, ההשגחית שישראל מצוינים בה, וכבר כתב הרמב"ן בפירוש התורה שיסוד אמונה הוא לדעת שכל הנהגתנו היא ניסית ניסית מושגחת. ועל זה נאמר כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. מה שהרמב"ן אומר שצריך לדעת שהכל ניסים, הכוונה הנהגת ישראל, לפי איך שהרב הבין והרמב"ן. והכוונה, אף על פי שכוחות הטבע והמערכות פועלים גם כן עלינו, עובדה, אנחנו גם כן חיים על פי הטבע. מכל מקום, דרכי פעולתם הם מקושרים בסוד השגחה פרטית, שנותן ויתברך להם מקום לפעול, כפי המספיק לעניין ההשגחה ותכליתה, אף על פי שהולך הדבר בהסתר פנים. זאת אומרת, יש לנו הנהגה טבעית, אבל יש לה חיבור סודי עם ההנהגה הניסית. ונראה כאילו כוחות הטבע פועלים כפי חוקותיהם בתוקף, אך ראוי ליתן מקום גילוי להורות על זה שהנהגותינו מיוחדות בהשגחה מתנסית למעלה מכל טבע ומערכה, ועל זה נבנה עניין חודש אדר שהוא האחרון בשנה להורות על חותם כל השנה כולה. מעניין, כבר הרב קוק לוקח את זה. אז הוא אומר, אדר ראשון זה הנהגת הטבע, כמו כל החודשים. אדר שני, שהוא בא ביסוד העיבור, הוא מורה על הנהגה ניסית. למה? פשוט מאוד. הנה, אף שכל הנהגותינו אינן ניסיות, מכל מקום רצון השם יתברך שנתנהג בדרכי הטבע, הוא להכין את הטבע באופן שהיה ראוי על פי חוקיו להיות כלי מוכן לברכת השם יתברך, שתחול עלינו בדרך שפע עליון ונס, וכי דברי חז"ל, וברכך השם אלוהיך. מה זה וברכך השם אלוהיך? יכול אפילו יושב ובטל, כן? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יברך אותך, עשיתי מה שהשם אומר, לא צריך לעשות כלום. תלמוד לומר, בכל אשר תעשה, ברכך, בכל אשר תעשה, אתה צריך בכל זאת להשתדל. על כן, האדר, שהוא האחרון לחודשים, הוא כפול בסגולתו. שהמזלות הם, כמה מזלות יש? 12. נמצא שהחודש ה-13, אין לו מזל נגדו. להורות שהנהגתו מיוחדת להשגחה למעלה מכל המערכה. כן? כלומר, יש לך 12 חודשים כנגד סדר העולם הטבעי, ועוד אחד שהוא תקוע, בלי מזל. אין מזל. מה?
מה עם ניסן? דווקא ניסן זה...
ניסן, יש לו מזל.
זה הנס, יש לו מזל, וזה הנס
בתוקפו. נכון. לא יודע. על כן.
למה לא כל השנים מעוברות?
אז מה היה יוצא?
אין טבע.
כשמעברים את ה... יש התאמה בין התאריך של החודש והקונסטלציה בשמיים?
עקרונית. למעשה לא, למעשה לא.
אם מעברים את השנה זה לא מתחיל.
ברור, ברור, זה מזיז את כל הסיפור, ברור, ברור. זה כאילו כזה, זה לא. כן, זאת אומרת, אתה אומר, מזל בתולה, מזל מוזנב, זה לא באמת, זה לא, כן. על כן נדע שגם בשנה פשוטה, כלולים באדר אלו שני הכוחות, אלא שמתפרשים בשנת העיבור. כלומר, כל שנה יש לך בעצם שני אדרים באדר אחד.
זה לא גלוי.
אבל, נכון, כשיש השנה מעוברת, פתאום זה נפרד לשניים. ויש לומר שיותר שלם הוא התיקון כשהם כלולים יחדיו, ולא התפרדו. כלומר, יותר טוב שנה לא מעוברת. למה? כי אז יש לך שתי הנהגות ביחד. ועל ידי המעטת השפע הם מתפרדים. על כן, על פי סוד השם נראה ששנת העיבור יותר קרובה למידת הדין משנה פשוטה.
המעטת השפע.
ברור. פחות שפע, אז יש לך שני הדרים. אז יש יותר דין. לא כמו שרגילים לחשוב.
לכן המן יכול לפעול שם?
בדיוק, נכון. על כל פנים, הדר הראשון מורה על כוח הטבע והמערכה, והשני מורה על ההשגחה ושידוד הטבע. והנה, כיוון שעיקר העיבור הוא להורות על כוח הנהגת ההשגחה. הוא מודע את זאת שעיקר ההשגחה הוא מצד ארץ ישראל, שהיא ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד. על כן קשור סוד העיבור בארץ ישראל, ונקרא סוד עמי, שזהו סוד עם השם שנבחרו מכל עם ומות העולם לייחד אותם, בהנהגה נסתרת ניסית, מה שאין כן בכל העמים, שהנה כתוב על צבא השמיים, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, והאין בזוהר ראש פרשת תרומה, על פסוק כחלק השם עמו.
זאת אומרת, כשהמן עושה, בסוף הוא נופל על חודש אדר, שהוא חושב זה האדר הראשון, הוא אומר שהם קנים...
הוא לא יודע שזה האדר השני,
בדיוק. זאת אומרת, הם מלוכים תחת הזמן.
והנה, כן?
למה זה מבחינת הדין?
כשיש פחות שפע זה דין.
אבל למה זה... דווקא זה... מעבר לטבע, אז למה זה דין?
כי זה לא מחובר עם הטבע. יש יותר, כשיש לך שתי הנהגות ביחד, זה יותר חזק. כשיש לך או דין, או טבע, או נס, אז זה חלש יותר. אבל נס וטבע ביחד, אז זה מה שכתוב, תו למיטב תנדו. יותר טוב לשבת בשניים. תן, אומר הרב קוק, טבע נס. תן, דו. כלומר שהטבע והנס ביחד. כן. טוב, אפשר להתווכח על זה, אני אומר, זה ככה. טוב, והנה בימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו, הדר קיבלוה ברצון, מה שהיה במתן תורה על ידי כפיית ההר כגיגית, וכבר העירו הראשונים, אם כן, מה תהיה על כל הדורות שהיו ממות משה עד אז. כן? הרי הם לא קיבלו את התורה מרצון, אז זה אולי הם פטורים מהתורה, או זה לא שייכים לתורה בכלל. תרצו שכל זמן שהיו בארץ ישראל, הייתה התורה מיוחסת להם שהיא משפט אלוהי הארץ. כלומר, הם היו מחויבים לתורה, לא בגלל שהם קיבלו המרצון, אלא בגלל שהארץ דורשת את זה. כן, הרי אם אתה לא מתנהג לפי התורה בארץ, הלך עליך. נכון? כמו שקרה עם השומרונים. כן, הקוטים, וכדכתיב, ויתן להם ארצות גויים, בעבור ישמרו חוקיו. ועל פי זה נראה שבאמת, כיוון שהיו ישראל עתידים לחזור לארץ ישראל, וכמו כן אנו עתידים לחזור בשוב השם את שבותנו במהרה, לא פקע כוח קדושת ארץ ישראל מאיתנו כלל. כלומר, למה אנחנו בכל זאת מחויבים לתורה? בגלל, או בגלל שאנחנו בארץ ישראל, או בגלל שאנחנו עתידים לשוב אליה. ועדיין, כן, הציווי לך ציונים. ועדיין החיוב נשאר כמקדם, לשמור התורה בשביל נחלת הארץ. כי השם יתברך בחר לנו את נחלתנו וברשותנו קיימה. אלא שישראל שבאותו הדור היו משובשים בדבר הזה. וכבר אמרו ליחזקאל, עבד שמחרורה בו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום. עד שהוא צריך לומר להם מפי השם, איזה ספר קריטות עמכם, או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם, לא. נמצא שאם חס ושלום לא היו ישראל שייכים לארץ ישראל, אז לא היה מקום לעיבור השנה. כלומר, אתה מעבר את השנה כדי להראות שאתה ארץ ישראלי. אבל אם אתה לא מתכוון לחזור לארץ, אין לך כוונה אי פעם לחזור לארץ, אז לא שייך עיבור השנה. דכל עיקר כוח העיבור הוא רק לגלות על סוד ההשגחה הפרטית שנמשכת מקדושת ארץ ישראל. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, וידע כי על ידי זה הניסיון והתשובה יחזרו ישראל ידבק בשם יתברך ויתקיימו בקדושת ארץ ישראל, על כן מהר ועיבר את השנה. כן, זאת אומרת, הרי המן הוא קבע חודש 12. מרדכי אומר, אנחנו חייבים נס. מה נעשה? נעשה פעולה שמורה על שייכותנו לארץ ישראל, שזה לעבר את השנה, לאורו שסופנו לחזור לארץ ישראל, וקדושת ארץ ישראל, בסוד ההשגחה חופפת עלינו.
מה, כאילו שהעיבור היה תלוי בגזירה של המן?
כן, זה לא שומע. כיוון שהמן גזר, לא, הוא גזר על חודש 12, לא המעובר. אבל מרדכי אומר, אנחנו עכשיו זקוקים לנס. אנחנו רוצים לעורר את ההנהגה הזאת. איך נעורר את ההנהגה הזאת? אני אעבר את השנה, כי עיבור השנה זאת פעולה ארץ ישראלית מובהקת. זה מה שהוא עשה.
ואז קוראים לפי מוקפות...
כן, ברור. והנה, משה רבנו, עכשיו מה?
זה לא מוזנק לעשות את
ההנהגה? היה אפשר לא לעבר באותה שנה, הרי זה תלוי באביב, נכון? אז אפשר לפעמים לוותר על זה, כן? בימינו בכלל יש לנו בעיה שהרבה פעמים פסח יוצא אחרי ה-21 באפריל, שזה לכאורה איסור דאורייתא. מה? כן, אנחנו עוברים על שבור את חודש האביב ועשית פסח. אז נצטרך לעשות רפורמה בלוח באיזשהו שלב. לא, באמת. זה ברור שחייבים לשנות את זה, כי עוד 1,000 שנה הלך עלינו לגמרי, כמו הרמדאן. טוב, והנה, בגלל שעם כל הדיוק של הלוח העברי, יש עדיין בכל זאת כמה... אם הטבע ישתנה, אז הכל בסדר, אבל... אז מה תעשי עם הפסוק? שמור את חודש האביב. והנה, משה רבנו עליו השלום, הייתה כל הנהגתו בדרך ההשגחה והנס, על כן כל ימיו היו הניסים מתמידים. משה עצמו הוא אישיות ניסית. אז כל זמן שמשה חי, יש ניסים. ומפני שבארץ ישראל בהנהגה תמידית הייתה מדרגתם של ישראל מחייבת שתהיה על פי הטבע, על כן לא היה אפשר שיהוא המביא שהייתה הנהגתו נקבעת על פי הנס, על כן נפטר קודם כניסתם לעם. כלומר, הוא לא מתאים לארץ ישראל כי הוא יותר מדי ניסי. והנה, באדר יש שני הכוחות, כוח ההשגחה וכוח הטבע. היה מקום ספק אם כוח ההשגחה הוא הכולל בתוכו גם כן כוח הטבע, שזה האמת, וגם כשנותן מקום לטבע הוא גם כן כדי שלבסוף יוצמח על ידי זה כוח ההשגחה ביתר שאת, כמו שהיא תכלית הגלות החל הזה שכוחות הטבע גוברים והוא לאתם חטאת שנהיה ראויים להנהגה גדולה של ניסים והשגחה, כי מצאתך מרץ מצרים הרינו נפלאות. אבל יש מקום למחשבת פיגול, כוח הפוך, שכוח הטבע חס ושלום מנגד להשגחה. כלומר, אפשר לתפוס את הטבע בשני אופנים, או הטבע כמצטרף אל הנס, או הטבע כעומד בפני עצמו נגד ההשגחה. והנה, נודע שכוחות הטבע והמערכה מנגדים לישראל תמיד. וכל הוויותינו ומציאותנו בעולם הכל בנס, שעל פי הטבע לא היו אהבות ראויים להעמיד בנים. אז עצם מציאות עם ישראל בעולם היא ניסית, כי בלי נס שעשה את האימהות שלנו פוריות, אז לא היינו בכלל נולדים.
או חוקי היסטוריה ש...
לא, הוא אומר, יותר פשוט, כן, נכון, אבל, נכון, גם לפי חוקי הטבע, ההיסטוריה שלנו היא בלתי אפשרית, נכון? והמן חשב שבוודאי לא יוכלו ישראל לעבר השנה. כי חס ושלום שר צילה מכוח ההשגחה, ואין להם נחלה בארץ ישראל חלילה, שעל ידי זה בכוח העיבור, וכשראה שנפל בחודש אדר הגורל, נתחזקה סברתו הרעה אצלו, ואמר שהוא חודש שמת בו משה, וחשב שעניין לידת משה באדר היה מפני כוח ההשגחה שנתגבר אז, שהוא כלול באדר, ועניין מיטתו הוא נגד לכוח ההשגחה, שהוא תגבור את הטבע. כלומר, מה חשב המן? הוא אומר, משה נולד באדר, זה בשביל כוח ההשגחה שבאדר, השגחה הניסית. אבל עכשיו שהוא מת באדר, זה גם מראה שיש שלב שבו הטבע גובר על ההשגחה.
זה המאמינה שהוא ידע את הסיפור, את הדיוק הזה.
כן, מה, הוא היה חכם. על כן, מה אתה חושב, לא חכמים? כן? על כן, אתה יודע, היה פעם בפריס, בזמן השואה, הייתה קבוצה של יהודים מאיראן, שמרצו, כדי להימלט מהצרות, הם טענו, אנחנו לא יהודים, אנחנו מגזע אחר. אז הם שלחו לגרמנים, לגסטאפו, וגסטאפו שלחו לאייכמן, שיבדוק את הנושא. ואייכמן אמר, השאלה הזאת כבר נידונה במגילת אסתר. ברור? טוב, על כן, הם ידעו, הם ידעו, עתיד. כן. על כן, אין הנהגתו של משה רבינו עליו השלום.
בכתובה שאומר, לא יהיה עוד פורים.
לא יהיה עוד פורים. איך הוא יכול להיות? לא יודע. היידריך אולי, לא? טוב, על כן, מה שמה? על כן, אין הנהגתו של משה רבינו עליו השלום, כדאי לזה. אבל לא ידע שבאותו אדר שמת, פירוש, באותו כוח עצמו שמת בו נולד, הוא חושב שלדתו היה בסוד ההשגחה, כך מיטתו הייתה גם כן, כשהתגלגל, כן, על ידי כן, כוח השגחה אחר כך הוא לעולם הטבע משובד להשגחה. כלומר, הוא לא ידע שמותו של משה גם זה דבר טוב.
כדי
שישראל יוכלו להתנהג על פי הטבע ולצרף את הטבע אל הנס. אז זה בעצם, הוא הבין שזה נכון, כוח המוות של משה יותר גדול מכוח הלידה של משה. אבל
זה ישראל להתנהג.
בדיוק, בדיוק, לכן זה טוב. והנה, נפל חודש הנס באדר ראשון. ואז עשו כל ישראל משתה ושמחה וכן נקבע. ולהורות שגם כוחות הגשמים הטבעיים משועבדים להשגחה למלט אותנו מכף כל צער. ואחר כך, בשנה השנית, נתקנה המגילה. ואז נתקיימה בישראל. כלומר, מה עשו בשנה של הנס עצמו? עשו סעודה. לא עשו מגילה, עוד לא הייתה מגילה. אז הם עשו סעודה בחודש הראשון. מגילה, שנה אחרי זה. כן? ועיקר החוזק בה הוא אל כוח הרוחניות והקדושה, להורות על כוח ההשגחה הגובר. על כן, כן הוקבע לדורות, שמצד משתה ושמחה, הנוגע להראות כוח הטבע החומרי, כן, אוכלים, שהוא משועבד לרוחניות, לרוחניות ההשגחה, שני הדרים שווים לטובה, כמו שהיה אז בשנת הנס. וכוח הרוחני מיוחד לאדר שני.
אז לפי ההלכה הזאת, יש גם משתה בחודש הראשון.
בדיוק, הוא מסביר את השיטה שאומרת שיש משתה, יפה, שבו מתראה, אולי גם משלוח מנות, אם כבר. טוב, שבו מתראה סוד העיבור בביאור. כן, כוח הרוחני מיוחד לאדר שני שבו מתראה סוד העיבור בביאור. על כן, קריאת המגילה ומתנות לאביונים שהם דברים רוחניים. כן, הרי מה זה? קריאת מגילה? לא אוכלים מגילה. חוץ מיחזקאל, אף אחד לא אוכל מגילה. נכון? ומתנות לאביונים, גם זה רוחני. למה? שגם עניין הצדקה נחשבת לרוחניות. כמו שכתב בדברי הגאון מוהר"ל מפראג, שהעני משולל מגשמיות, אז זה שייך דווקא באדר שני. וזהו שאמרו חז"ל, הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייטע בהן אדר. אדר זה, יש עץ שקוראים לו אדר. אז מי שרוצה שיתקיימו נכסיו, ייטע אדר. שיזהר בשני הכוחות, בטבע על ידי זריזות, והשגחה על ידי תשובה ומעשים טובים ותפילה. שכתוב אדיר במרום השם. היינו כוחות המערכה משולב עם השגחה. כמו שכתוב מתחילה, אדיר במרום, דהיינו, המערכה היא תקיפה. אבל כוח פנימי הוא שם השם, אדיר במרום, השם. אדיר במרום זה המזלות, השם, ההשגחה הניסית. על כן צריך להכין הטבע כלי להשגחה. רבי חנניה, בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל. לברך ובעלם תורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ, מצוות תורה וידיר.